לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות בכאן רשת ב'. שלום לכם, רונן פולק, עורך התוכנית בהפקה נוגה אוטל, על הביצוע הטכני יוסי תנורי. הדואל של צבע הכסף, אתם כבר יודעים, כסף, שטרודל, כאן.org.il. יש לנו גם את הוואטסאפ, תרגישו חופשי לכתוב לנו, ל-050-693-7701. סיפורים צרכניים בעיקר, חוויות צרכניות, עוולות, אפילו תחקירים עצמאיים, תהיו הכתבים שלנו, כן. אנחנו נפרסם את הסיפורים שלכם, אחרי שנבדוק אותם כמובן. 050-693-7701, זה הוואטסאפ של צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, דרמה בענף הבנקאות. רשות התחרות זימנה את הבנקים הגדולים לשימוע לפני שהרשות מכריזה עליהם כקבוצת ריכוז. זו דרמה. לפי רשות התחרות, חמשת הבנקים הגדולים הם האחראים להיעדר תחרות בענף הזה, עוד מעט נרחיב. הרשימה השחורה של שר הכלכלה ברקת, השר ברקת קורא לציבור לא לרכוש מוצרים של חברת שטראוס, הם איבדו את הבושה, כך הוא אומר לפני זמן קצר, בעקבות הודעת החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שלה בהיקף של 270 מיליון שקלים. שטראוס החזקות שבשליטת אופרה שטראוס תמשוך כ-150 מיליון שקלים מן הדיבידנד, עוד מעט אנחנו נרחיב גם בעניין הזה. הלחימה בצפון, בתגובה לירי טילי הנ"ט הבוקר ליחידת הבקרה האווירית במירון, תוקף חיל האוויר בבעל בק בעומק לבנון. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בגליל המערבי, אין נפגעים ונזק, מוקדם יותר נגרם נזק כבד ליקב במושב אביבים, מפגיעה של שלושה טילי נ"ט, מיד נשוחח כאן עם הבעלים של היקב. ועוד בהמשך, גם היום נעסוק במחירי הטיסות בעקבות חזרתן של עוד ועוד חברות תעופה זרות לישראל. אז עכשיו יש כבר נתונים שמוכיחים את מה שאנחנו מספרים לכם כבר כמה ימים. המחירים סוף סוף באיזושהי מגמת ירידה. אז אולי לא צריך באמת לרוץ ולרכוש כרטיסים כבר עכשיו. חכו רגע, קחו אוויר. נעסוק בזה, המחירים אולי ירדו. וגם המס על הסיגריות, האם המטרה האמיתית של המס הזה היא לא להילחם בתופעת האישון, אלא לצמצם את הגרעון בקופת המדינה. אולי גם וגם. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. כאן צבע הכסף, אנחנו פותחים ביקב באביבים שנשרף כליל. מתברר, היקב במושב אביבים נפגע מוקדם יותר היום משלושה טילים נגד טנקים. שלום מאיר ביטון, הבעלים של היקב.
שלום, שלום.
אתם כולכם בסדר? אתה בסדר? היית שם כשזה קרה?
אני לצערי הייתי, וברוך השם אני בסדר, לא נפגעתי. עפתי תוך כדי הפגיעה ביקב, עפתי מרחק של איזה 25-30 מטר, אני כבר לא זוכר.
מה אתה אומר? תתאר לנו, רגע, בוא נתחיל בהתחלה. אתה עובד ביקב, אני מדבר לעצמי סוג של כרגיל, למרות שזו תקופה מיוחדת, ומה קורה?
תשמע, אנחנו כבר חצי שנה, מעל חצי שנה, אנחנו כבר מתונים לבתי מלון בטבריה. אני יום-יומיים עולה עם הינן שלי ביקב לעשות בקרה לחדרי חביות, לבקבק מה שאפשר, עולים לשעה, שעתיים, עושים מעבדות, רואים שהכל בסדר, ואם אפשר על הדרך להוציא קצת צפורה, אז מוציאים. והיום, כמו בכל יום, באתי ברבע לשש, חיכיתי לילן שיגיע, נכנסתי פנימה, והייתי עם המלגזה, ותוך מספר שתיות אני מוצא את עצמי זרוק על הבקבוקים של היין, אני לא מבין מה קורה, אני רק רואה עשן מכל מקום, עד שהבנתי שזה פגיעה ישירה בתוך היקב, ממש מטר וחצי, שתי מטר ממני. יצאתי החוצה, הלכתי למקום שאני יכול להתחבות שם, ומשם כבר אני רואה את כל היקב עולה בעשן, הכל באוויר, שתוך כדי היה עוד ירי לכיוון היקב. וזהו, התחלנו עם טלפונים לכיבוי אש, לכל מי שיכול להגיע לעזור, ולצערי הכבאיות הגיעו, אבל הצבא לא נתן להם אישור להיכנס, ובצדק, כי אנחנו...
זה מסוכן שם.
מהון הרס.
היקב נשרף כולו לחלוטין?
היקב נשרף קליל לחלוטין, לא נשאר ממנו מאומה. 3,000 מטר של חדרי חביות וחדרי יין וחדרי VIP ו... מרכז מבקרים, חדרי מכונות, הכל הלך כלי, לא נשאר אפילו בקבוק יין.
מה אתה אומר? טוב, קודם כל ולפני הכל, נגיד, אתה עפת עשרות מטרים מההדף, כפי שאתה מספר, ואנחנו מדברים עכשיו, ואתה בסדר, וזה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל ברור שהנזק לרכוש, ובוודאי במקרה הזה זה גם הפרנסה שלכם, מה עושים מהנקודה הזאת והלאה?
בונה אותו בעשר אצבעות כבר 25 שנה, עם לא מעט התחייבויות, עם לא מעט הלוואות. הבאתי אותו לרמה הכי גבוהה שיכולה להיות ביקבי בוטיק. ובשנייה וחצי מגיע אדון מסרלה ומפרק את זה.
ממש ככה. אתה יודע למי אתה אמור לפנות עכשיו כדי לקבל את הפיצויים, המענקים, ההלוואות? אני באמת לא יודע למה אתה זכאי. אתה יודע למי לפנות ומה אתה אמור לקבל כדי לעמוד על הרגליים שוב מבחינה כלכלית?
אני אגיד לך משהו. אני מהשנייה הראשונה שהתחילה המלחמה, הביטוחים של היקב, הם, אתה יודע, במלחמה הביטוח לא תופס. אז לקחתי את... שמאי פרטי בשם עומרי, שהוא מתמחה בתחום הזה. ועומרי צירף משרד של עורך דין זיו כהן, והם פשוט מלווים אותי. אני יכול להגיד לך שנפלתי באנשים, קודם כל אנושיים, כל פגיעה הם מגיעים, לא מעניין אותם אם יש טילים, אין טילים, הכל. ואני לא כל כך מבין בדברים האלה.
אבל אתה, אני מניח שאתה יודע להגיד מה שוויו של היקב, על איזה נזק אנחנו מדברים כאן.
אני יכול להגיד לך שהיו שם חביות והכל מתועד, הכל מוסרט, יש שם חביות בשווי של למעלה מ-12 מיליון רק החביות. היה שם מלאי של למעלה מ-180 אלף בקבוקים בסוגים שונים. נזק שאני יכול להגיד לך שהוא יעבור את ה... יגיע ל-30 מיליון בשקט.
ויש טעם בכלל להגיש תביעה כזאת למס רכוש?
מה אתה חושב שאני אעבור? למי לפנות? לביבי או לסרה? למי אני אפנה? ליאיר לפיד? תגיד לי מניפות, אני אפנה.
לא, מעניין אותי לדעת מה רואי החשבון ועורך דין אמרו לך.
מה אני יכולים להגיד? הם בוכים איתי ביחד. אחי, אני 25 שנה יושן ביקב, קם מהיקב, על חשבון הגידול של הילדים שלי, והכל בעשר אצבעות. אין מאחוריי שום מונופול, אין מאחוריי שום איש עסקים, הכל בעשר אצבעות.
ואתה תקים את הכל שוב מחדש.
יקים הכל מחדש ברגע שההנהגה מלמעלה תראה לנסראללה שהוא מורחק מהבית שלו ולא אני מורחק מהבית שלי.
הלוואי, הלוואי שכבר היה קורה אתמול. מאיר ביטון, אנחנו...
מילה טובה גם ללבנו עם המשפחות, החטופים וההרוגים והחיילים שזה בראש מעיינינו לפני הכל. לפי זה רכוש, זה ברזל.
נכון.
נפש שהולכת וחוזרת.
זה נכון, מאיר ביטון, הבעלים של היקב באביבים, יקב אביבים, שנחרב היום לחלוטין בעקבות פגיעה של טילי מונטט שירו חיזבאללה. אנחנו מאחלים לך שתצליח לשקם את העסק שלך כמה שיותר מהר, ושהביורוקרטיה שאנחנו שומעים אליה כל כך הרבה מבעלי עסקים, גם בעוטף בצפון, גם בעוטף בדרום, היא לא פשוטה. אז בהצלחה גדולה גם עם זה, מה שנקרא. טוב, לעניין הבא שלנו, זוכרים את העלאת המחירים של שטראוס ותוכנית ההתייללות בחברה שכללה פיתורי עובדים? עכשיו מגיע הרגע כנראה לגזור את הקופון. שלום דנה ארקצי, כתב את התחום הכלכלי שלנו, את עם הפרטים.
שלום יאיר. כן. שלום יאיר, נכון, היום חברת שטראוס מדווחת לבורסה, לדוח הרבעוני שלה, היא גם מפרסמת על כך שהיא מושכת דיבידנד בסך, זאת אומרת, היא מחלקת דיבידנדים מסך 270 מיליון שקלים, מתוכם כ-150 מיליון שקלים לחברת ההחזקות של המשפחה, שבאמצעותה היא מחזיקה את שטראוס גרופ, כלומר המשפחה, אופרה שטראוס ושני אחים, וזה כמובן קורה אחרי שבחודש ינואר, בזמן המלחמה, מודיעה שטראוס על העלאת מחירים בשיעור של 25% עד 25%. שטראוס מודיעה למהלך הזה, היא אומרת בשיחות עם שר הכלכלה שאין לה ברירה ואין מנוס אחרת מלהעלות מחירים דווקא עכשיו בתקופה הזאת, והנה אנחנו רואים את חברת שטראוס מחלקת דיבידנדים.
זו הסיבה גם שהשר ברקת,
הרווח של 772 כן. מיליון שקלים. יש למנכ״ל שלה, שי באבד, יעדים לרווחיות ברמה של 11%, כלומר להגיע
מנכ״ל האוצר לשעבר, כן.
מיליארד שקלים, וזה אומר שאו ששטראוס תמשיך ותעלה מחירים, או שהיא פשוט תגדיל היקפי מחירות, כן. בשורה התחתונה.
והשר ברקת, נציין, הזכרנו גם קודם, קורא לציבור לא לרכוש מוצרים של שטראוס בגלל המהלך
נכון,
הזה.
נכון, כחלק מהמהלך הזה של הביוש הרגולטורי, כן. שטראוס, שאמרה לברקת שהיא תקפיא את העלאת המחירים, ולאחר מכן אמרה שהיא לא התכוונה לכך, היא התכוונה לכך שהיא תקפיא את העלאת המחירים העתידית, אם וכאשר כן. היא תהיה במלחמה, לא ברור איזה מלחמה הבאה. בשני המקרים, אנחנו רואים את שטראוס גוזרת כן. את הקופון כרגע, יש לה עוד יעדים להגדיל רווחים ומחירות, זה כמובן צפוי לבוא לידי ביטוי, או בעלת מחירים, כמו שאמרתי, או בהיקפים. שורה התחתונה, החברה שמתהדרת באחריות חברתית וקהילתית, אפשר לומר שהיא יותר דואגת לעצמה ולמשפחה.
כן, ולזכאי הדיבידנדים. טוב, בעלי המניות, מה שנקרא. בואו נדבר קצת עדיין בשוק הקמעונאות, כן? הרשת ההולנדית שנכנסה ממש לאחרונה לישראל, ספאר.
נכון,
מה קורה
כן,
שם?
אנחנו מדברים על חברת שטראוס, חברת ספאר, הרשת ההולנדית החדשה שנכנסה לישראל, השיקה, אפשר לומר, סניף ראשון יחיד בכפר סבא, אבל עדיין בהשוואת מחירים שנעשתה על ידי חברת פרייסס, אנחנו רואים שהיא עדיין לא נותנת איזשהו
פרייס. אזעקות ברמת הגולן הפעם. עכשיו בקצרין, סליחה דנה, אזעקות בצפון, התראה מפני ירי רקטות וטילים, והתראות מתרחבות גם לרמות נפתלי וליפתח, קצרין, אזעקות בצפון, עוד מעט אנחנו מתעדכן מה בדיוק קורה שם, כן דנה, אנחנו שוב איתך.
כן, אז רשת ספאר ההולנדית שעושה עלייה לישראל, פתחה סניף ראשון בכפר סבא, יש להם יעד להתרחב בתוך 5 שנים ל-35 סניפים. אנחנו רואים השוואת מחירים שבוצע על ידי אתר פרייסס, בין הרשתות השונות, עדיין אנחנו לא רואים כאן בשורה של ממש.
אז הכל גם ברמות נפתלי עכשיו, כן.
רמי לוי מובילה ראשונה, יוחננוף
אחריה. כפר הנשיא, סליחה דנה שאני קוטע אותך, אנחנו פשוט מחויבים כמובן, כמו שאת יודעת, להתקן בכל פעם שיש אזעקות בצפון, והנה אנחנו רואים עכשיו מתח, נראה כמו מתח כבד, עוד מעט אנחנו נדבר עם הכתבים שלנו בצפון כדי להבין מה בדיוק קורה שם, עכשיו בגדות ובכפר הנשיא. כן.
כן, אז שוב, ספר מופיע במקום השישי מבחינת
השוואה. טובה זנגריה גם, אזעקות.
ספר כן. מופיע במקום השישי, וכשאנחנו מבקשים את התגובה שלהם, הרי איפה השוואת, זאת אומרת, איפה הבשורה הגדולה שהם...
אוקיי, דנה, בואי תקריא רגע אוויר, אנחנו נעדכן לגבי... תישאר איתנו כמובן, איילת השחר, טובה זנגריה, כפר הנשיא, מחניים, משמר הירדן, אזעקות, ירי רקטות וטילים מלבנון, כל מי שנמצא באזור הזה, חלק מהאזורים הם אזורים מפונים, אנחנו יודעים אבל שיש אזרחים עדיין באזורים האלה. רובי אמר שלה כתבנו בדרום, אנחנו איתך עם עדכון.
כתבנו בצפון. כן. כן, מתחים כבדים כרגע על הרבה מאוד אזורים בצפון, גם אזור רכס רמים, גם רמת הגולן, באזור של קצרין, גם הרבה מאוד יישובים ואזור תעשייה סמוך לראש פינה, יישובים כמו טובא זנגריה, כפר הנשיא, אזור התעשייה צחר, שם נשמעו אזעקות. אני עדיין לא מקבל דיווחים על נפילות, אבל אנחנו כאן בקריית שמונה שמענו לא מעט נפילות שנשמעו סמוכות אלינו ברכס רמים. כל זה מגיע אחרי תקיפה של צהל בעומק לבנון, בבעלבק, זאת בעקבות תקיפה נוספת של חיזבאללה היום בבוקר על יחידת הבקרה האווירית בהר מירון, שם לא היו נפגעים, אז זאת תמונת המצב כאן, ואני חייב לומר שצפינו שיהיה איזשהו מתח משמעותי בעקבות התקיפה הזו בבעלבק. זה משהו שראינו בדפוס הפעולה של חיזבאללה גם בעבר, אחרי תקיפות כאלה היו מתחים כבדים לכיוון רמת הגולן, אז כרגע אנחנו לא רואים שום נפילות בגולן, אבל אנחנו מחכים לקבל עדכונים לגבי האזעקות שנשמעו כרגע, בעיקר באזור ראש פינה ובקצרין.
תודה רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, כמובן. תודה על העדכון הזה, אנחנו כמובן נתעדכן גם בהמשך. דנה ירקציה, אנחנו שוב איתך. אז אנחנו מדברים על ספא, רשת ההולנדית, שפתחה סניף אחד בינתיים בכפר סבא. האם כניסתה צפויה לעשות משהו לרמות המחירים, ואיך הם מתייחסים בכלל למחירים שהם מתכוונים לשווק לציבור את המוצרים שלהם?
נכון, אז אנחנו לא רואים באמת איזשהו שינוי, היא לא פורסת עם רמות מחירים נמוכות שעוברות את רמי לוי ויוחננוף, ובתגובה לכך הם אומרים לנו העיתונאים, וזו תגובה מדהימה, צריך לומר, אנחנו מעריכים את רשת יוחננוף כרשת הטובה ביותר בישראל כיום, לכן בחרנו להיצמד למחירים שלה הזולים וההוגנים, וזה מדהים, כלומר אם יוחננוף מחר תוריד מחירים, אז גם בספר יורידו מחירים, אבל אם יוחננוף תעלה מחירים, אז הם גם יעלו מחירים.
שאלה מצוינת. ההצמדות הזאת היא גם, היא נורא מוזרה, את יודעת, אני גם, שוחחתי עם הבעלים של טיב טעם בשבוע שעבר, עם חגי שלום, והוא אמר שהוא משווה את מחירי הירקות במקרה הזה, לדעתי, לרשת שופרסל. זאת אומרת, יש כאן ממש מין סוג של אחווה, ואולי ש... אדם, בוא נשמע ביחד מה שאמר לנו חגי שלום.
אנחנו החלטנו לעלות 18 מוצרים עיקריים במשפחה הזאת, ולהוריד את המחירים לרמה של שופרסל דיל או שופרסל אונליין. למה אנחנו משווים לשופרסל דיל? כי זאת רשת ראויה מבחינת איכותה. אנחנו השתמשנו בשם הזה הרבה, ומעולם לא פנו אלינו בתלונה כלשהי, כי אנחנו רוצים להשתוות לשופרסל דיל בחלק מהמובנים. אז מה, לא עשינו שום דבר?
טוב, אני מניח שברשות התחרות בטח שומעים את הדברים, ויהיה מעניין לדעת אם הם חושבים שזה בסדר, שרשת כמו ספר מצהירה שהיא משווה את המחירים שלה ליוחננוף, וטיב טעם מצהירה שהיא משווה את המחירים שלה לשופרסל.
ממש.
אנחנו היינו מעדיפים שלא, אף אחד לא ישווה לאף אחד. היינו רוצים שפשוט יתחרו אחת בשנייה.
אז הנה, זה הקטע. אז הנה, מסתכלים, פותחים את הפרייסס, כן. ומצמידים מחירים, והם גם מודים על כך בעיתונות, בתקשורת, ואנחנו יודעים שכבר מתקיימת חקירה בעניין של רשות התחרות על תיאום מחירים, אבל כזה תיאום מחירים עוד לא שמענו, של רשת חדשה כמו ספר שאומרת, בריש גלי, אני מתאמת מחירים עם יוחננוף, כן. מאותתת ליוחננוף.
חיקוי מחירים, הם לא אומרים שהם מתאמים, זה אסור.
הדברים הובהו
אבל השאלה זה לא אותו דבר.
רשות התחרות רק באמצעות, כן. בקשת תגובה זו, והם ייבחנו בהמשך. אנחנו גם באמת מקווים שאנחנו נשמע מה רשות התחרות עשתה בעניין הזה, כאשר, כן. אנחנו הפנינו עליהם את הבקשה הזאת לתגובה, גם של רשת ספר, וגם של טיב טעם.
טוב, תקשיבי, המוריין הבא שלנו הוא מרשות התחרות, והוא עולה לדבר על הכוונה של רשות התחרות להציר על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז. אולי הוא גם ירצה להתייחס באמת לאמירות האלה. דנה ירקצי, תודה בינתיים.
תודה רבה.
שלום עורך הדין יובל רביד מהמחלקה המשפטית ברשות התחרות.
שלום
יאיר. ביקשנו לדבר איתך בעניין הבנקים, אבל אם ברשותך אפשר הערה או שאלה, האם טיב טעם יכולה להצהיר שהיא משווה מחירים לשופרסל, וספר יכולה להצהיר שהיא משווה מחירים ליוחננוף? זה מותר מבחינת חוקי התחרות בישראל?
אני לא יכול להתרחש
לנושא הזה. אוקיי, בסדר. בוא נדבר על הבנקים. יצרתם דרמה, אתם מזמינים את הבנקים הגדולים לשימוע, לפני הכרזה על קבוצת תחרות. מהם הממצאים שהגיעו לידיכם, שבגללם אתם רוצים להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז?
אז באמת, כמו שהתחלת ואמרת, אנחנו הודענו היום לחמש הקבוצות הבנקאיות שהממונה לתחרות, אחרי בדיקה מעמיקה שוקלת לקבוע שהן כולן חברות בקבוצת ריכוז. זה מהלך שהגענו אליו אחרי באמת בדיקה שבעלה בין השאר, שבענף שבו פועלות אותן קבוצות בנקאיות, יש תנאים לתחרות מועטה, שזה בגלל כל מיני גורמים, בין השאר חסמי מעבר גבוהים שיש בתחום הזה, זאת אומרת קשיים שמוערמים על הלקוחות לעבור מבנק אחד לבנק אחר, וגם בגלל חסמי כניסה שיש בתחום הזה, זאת אומרת קשיים שיש על גורמים חדשים להיכנס לענף, גם גורמים בנקאיים, אבל גם גורמים שהם חוץ בנקאיים, ובאמת הממונה הודיעה היום לאותם חמש קבוצות בנקאיות, שהיא שוקלת מהסיבה הזאת ומסיבות נוספות, לקבוע שהן כולן...
מה המשמעות אגב של הכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז? המשמעות הישירה עליהם, ואתה יודע מה, מעניין אותי לדעת גם מה המשמעות היא עליי, עליך, על משקי הבית, עסקים קטנים.
אז המשמעות היא שבאמת הקביעה הזו לגבי קבוצת ריכוז, מקנה לממונה סמכות לתת הוראות לבנקים שבקבוצת הריכוז, הוראות שיטפלו בעצם בבעיות התחרותיות שקיימות בענף הזה. עכשיו, בשימוע שבו פתחנו היום, הבנקים משתמעים גם על אותן הוראות. מדובר בהוראות שממוקדות בתחום הפקדונות, בין השאר הוראות שחייבו את הבנקים בקבוצת הריכוז לאשר רכישה של פקדון פריק, זאת אומרת שגם לקוח, שהוא לא לקוח באותו הבנק, יוכל לקבל הצעה לגבי...
אחד הבנקים מאפשר את זה כבר היום לדעתי, אני לא זוכר בדיוק איזה, אבל אחד הבנקים הבית מאפשר לרכוש, כלומר להפקיד כסף בפקדונות מבלי לפתוח
חשבון עבור ושוב. אנחנו כן מצאנו שעניין הפריקות הוא בעיה רחבה בתחום הבנקאות, ולכן, כמו שאתה אומר, זה באמת מאוד ייתכן שזה אפשרי מעשית, אבל זה לא קורה בפועל, ולכן...
מה לגבי עיצומים?
יש צורך ביצירת הוראות שיגרמו לדבר הזה לקרות.
עיצומים כספיים, כנסות על הבנקים, תגיעו למסקנה שחמשת הבנקים, גם אם לא באופן ישיר, הם מתאמים את גובה הריבית שהם ייקחו על הלוואות כאלה ואחרות, או פקדונות וכו', גם אם אי אפשר יהיה להוכיח את זה, אבל זה עדיין ייראה כמו משהו מאוד ריכוזי, ותכריזו עליהם כקבוצת ריכוז. האם תוכלו להטיל עליהם סנקציות, כספיות, אולי משהו שיגרום, ידרבן אותם כן להתחרות אחת בשנייה, כי אחרת הם יחטפו כנס, זה אפשרי?
מהלך של הטלת עיצומים כספיים נעשה כשמוצאים שגופים הפרו את חוק התחרות הכלכלית. במקרה שאנחנו מדברים עליו היום, לא מצאנו שהבנקים הפרו את החוק, זה כמובן... לא אומר שהם לא הפרו אותו, וכמובן שאם נמצא דבר כזה, אז נפעל באמצעים המתאימים. Okay. המהלך שבו אנחנו יוצאים היום, הוא לא מהלך שקשור לחששות להפרת החוק, אלא להבנה שיש בעיות תחרותיות עמוקות.
כשל שוק, כן. הזה, שהוא לאו דווקא פלילי, כן.
שמצריכות את ההתערבות של הממונה לתחרות, במתן הוראות שיגרמו לשוק הזה ולענף הזה, לפעול בצורה תחרותית יותר.
עורך דין רביד, אני חייב להגיד לך, אני ככה חושב, מהרהר בענף הבנקאות אצלנו, וזה, יש פה משהו נורא מתסכל. יש חמישה בנקים גדולים בישראל, יש עוד כמה קטנים, סך הכל כמה, 8, 9, 10 בנקים נגיד, כולל הדיגיטלי. זה לא ממש מעט. כמה בנקים, לדעתכם, כמה שחקנים בשוק הזה, כן יעשו כאן תחרות כמו שצריך, ואז נוכל לקבל ריביות גבוהות יותר על הפלוסים שלנו, פקדונות ועוש, ולשלם ריבית תחרותית יותר. כמה גדול צריך להיות הענף בארץ, לדעתכם?
אז כמו שאמרתי קודם, המהלך של קבוצת הריכוז נוגע לחמש קבוצות בנקאיות, כן, השחקנים המרכזיים בענף הבנקאות, לפחות עבור לקוחות סימונאים, והן השחקניות העיקריות שפועלות שם. הרשות כמובן תמיד מברכת כניסה של כל שחקן חדש שיכניס...
מברכת את הדבר אחד, נוקטת עמדה ואומרת, נגיד לבנק ישראל, שהוא הרגולטור לאשר בנקים, אולי יש עוד רגולטורים, לבוא ולהגיד, ענף הבנקאות חייב להתרחב עם עוד שחקנים, זאת אמירה שאפשר לחלץ מרשות התחרות?
אנחנו כמובן נשמח לראות שוק תחרותי יותר עם יותר שחקנים, אבל בנק ישראל יש את הסמכויות שלו במתן רישיונות בנקאיים, ולצד הרצון שלנו ולראות את התחרות בתחום הזה נהיה טובה יותר, ומניעת פגיעה פוטנציאלית או קיימת בצרכנים בתחום הזה נמנעת, אנחנו כמובן מבינים שיש צורך ברגולציה של בנק ישראל ובמתן הרישיונות בהתאם לנהלים שלו.
עורך הדין יובל רביד מהמחלקה המשפטית ברשות התחרות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה יאיר.
עכשיו קצת דיווחי תנועה. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון עד רוקח ודרום, מרוקח עד דוב הוס. בדרך שש צפונה עמוס מנשרים ועד בן שמן ומבקה ועד עירון. נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על חברות תעופה הזרות שמתקרבות יותר ויותר לנמל התעופה בן גוריון, וזה אומר שהמחירים מתחילים לרדת. ועסקנו לא מעט השבוע בשאלה הזאת, האם לקנות כרטיסי טיסה עכשיו, או לחכות קצת, כי ככל שיהיו כאן יותר חברות תעופה, תהיה יותר תחרות, יהיו יותר מושבים, אז המחירים ירדו. זה לא מתמטיקה, אבל נדבר על זה עוד מעט. אנחנו כאן צבע הכסף, 4 ועוד 35 דקות, עכשיו למחירי הטיסות, דיברנו על זה הרבה בימים האחרונים. המחירים בשמיים, הפסח הזה יקר יותר מהפסח בשנה שעברה, אנחנו מבינים גם למה זה ברור. ובכל זאת יש תקווה, החזרה של חברות התעופה הזרות לישראל, תגרום לכך, אנחנו כולנו מקווים, לירידות מחירים, זה אולי, זה כבר קורה האמת. הנה, למשל, קחו טיסה לאמסטרדם בארקיה, בחודשים פברואר, מרס, עלתה 720 דולר. טיסה דומה בחודש אפריל, מאי, עולה 422 דולר, שזה ירידה של עשרות אחוזים, כן? טיסת אלה לפריז בחודש פברואר, מרס, עלתה 813 דולר. באפריל, מאי, כן, אוטוטו, תעלה חצי מחיר, 413 דולר, וזה מדהים. שלום נטע גפני, סמנכלית השיווק בחברת אופיר טורס.
היי יאיר,
בסדר, אז מה, זה השתי חברות שחזרו לפה, שתיים, שלוש חברות שחזרו, זה מה שעושה את ההבדל?
זה קצת יותר חברות, אבל כן, זה עושה את ההבדל, מכיוון שהיה המון עומס על הקווים, במיוחד ליעדים המבוקשים, כמו ניו יורק, בנקוק, גם קווים כמו אמסטרדם,
זה נכון שניו יורק,
ברלין.
זה נכון שכרטיס לניו יורק הגיע ל-2,000 דולר באיזושהי נקודת זמן?
כן. בטח, גם עכשיו, דרך אגב, גם עכשיו, זאת אומרת, מי שהזמין...
בתיירים, כן, לא בעסקים.
כן, מי שהזמין לפסח, אפילו בפברואר, אז כבר כרטיסים לניו יורק, לבנקוק, הגיעו כבר למחירים האלה. וגם עכשיו מאוד קשה למצוא... טיסות במחירים נורמליים לפסח.
וגם קשה למצוא טיסות בכלל, נכון? המושבים די דפוסים.
כן, כן. אבל עכשיו עם החזרה של החברות, פשוט מה שקורה זה, אנשים לא ממהרים להזמין עד שהחברת תעופה לא באמת נחתה בארץ. זאת אומרת, גם אם הם הודיעו חודש לפני, עדיין אנשים חוששים להזמין. אז עכשיו עם החזרה, אז אנחנו רואים באמת קצת פחות פחד. ברגע שה... חברה נחתה בארץ. כן, זה גם, שוב, גורם לפחות עומס על הקווים, אז מן הסתם המחירים פחות יקרים.
אז מה בעצם את ממליצה? בואו ננטרל רגע את הפוזיציה שלך, כן, את סמנכ"לית השיווק באופיר טורס. אתם עסק, וזה בסדר, זה לגיטימי, נכון. אתם רוצים למכור. אבל נגיד שבמעלית שכן או שכנה תופסים אותה, תגידי, מה את ממליצה? לחכות קצת עם הקיץ, כי יהיו פה עוד 2, 3, 4 חברות, ואז המחירים בטוח ירדו, או שלהזמין כבר עכשיו, כי אין לדעת מה יהיה, ולשריין מקום, נשלם ביוקר, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לקחת. מה את ממליצה?
אז מה שאני אומרת לכולם, בגדול, אם יש לכם שבוע שאתם יודעים שזה שבוע שאתם חייבים לצאת בו.
אין אלטרנטיבה, אתם לא גמישים מבחינת הלוח הזמנים.
וזה יעד החלומות שלכם שאתם רוצים לנסוע אליו. אז תזמינו, כי אין לדעת מה יהיה. כמובן, לבדוק שיש תנאי ביטול נוחים, אפשר לעשות ביטוח ביטול טיסה, כדי, יש ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה. שאפשר לעשות...
עשיתי את זה בקורונה אגב, וקיבלתי עד השקל האחרון. זה עבד. ואנחנו זוכרים סיפורים שאנשים שלא קיבלו, כי לא עשו את הביטוח הזה.
נכון.
זה יקר אגב, אני פשוט לא זוכר, זה יקר לבטח טיסה?
זה תלוי ביעד, זה תלוי מי החברה תעופה, באמת, אתה יודע, יש יעדים שיש חברה תעופה שהדמי ביטול הם מלאים, אז כמובן הביטוח יעלה בהתאם, יעלה יותר, זה תלוי ביעד, לכמה זמן, זה משתנה.
כן, אוקיי.
אבל תראה, לקיץ יש עכשיו, כאילו, אפשר למצוא, זאת אומרת, אם לא נעולים על יעד, ולא נעולים על תאריך, אז אפשר למצוא עדיין מחירים סבירים. שנה שעברה לדוגמה, הייתה הצפה של מקומות, הצפה, אל תשכחו ששנה שעברה היה גם אנטליה, היה גם את, את ההפלגות מחיפה, שהרבה נסו בקיץ בהם. השנה יש רק את, זאת אומרת, יעדי נוח שונים, יש את יעדי יוון, קפריסין, בולגריה, שזה יעדי הבטן גף, ויש ביקוש עצום לכפרי כן. נופש בכל מיני, מי שאוהב לטייל, לא בטן גף, אז, ויש עדיין מחירים נוחים.
כן?
זאת אומרת, אם אתה רוצה אני אגיד לך, אבל...
בואי, תני כמה דוגמאות לקראת סיום.
אז סתם דוגמה, יש את הרי התאטרה בסלובקיה, שאפשר למצוא ב-800 דולר, טיסה מלון ורכב לשבוע. הולנד, גם אותם מחירים, רודוס קרטים טיפה יותר יקר, אבל זה כבר סוג נופש אחר, בסביבות ה-1000 דולר לאדם. אני מדברת על אוגוסט, יולי קצת יותר זול, זה 100-200 דולר, אבל שוב, אם רוצים... להוזיל עלויות, אז צריך להיות קצת גמישים בתאריכים, לנסות לזוז יום קדימה, יום אחורה.
זה בהחלט יכול לעשות את ההבדל. אני ראיתי למשל בתחילת אפריל טיסה לברלין, בהפרש של יום היה 300 דולר הבדל כמעט.
נכון, נכון. זה מטורף. זה בדיוק הטריק. זאת אומרת... כן. לפעמים זה הפרש של יום, לפעמים אתה יודע, טיסה באותו יום, שהיא בשעות אחרות, היא יכולה להוזיל לך את העלויות.
כן.
אז זה באמת תלוי.
נטע גפני, סמנכ"לית השיווק של אופיר טורס, תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. שלום רונן פולק.
אהלן, שלום, מה שלומך יאיר?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אני רוצה לדבר היום על המס שהוטל על הסיגריות. וזה אייטם שאנחנו, בוא נודע על האמת, אנחנו מתלבטים לגביו.
כן, כן, דיברנו על זה הרבה פרפסת, אמרנו, מה? וזה...
כי, לא, אני אגיד לך למה.
שצפקו את המעשנים, זה לא בריא.
בדיוק, הנחה הרווחת היא שמס על מעשנים זה דבר שהוא תמיד מוצדק. כלומר, צריך להטיל מס? כן. ומי שמעשן צריך לשלם את
המחיר. תראה, הגיון אומר שאנשים האלה מעשנים, ואז הם נהיים חולים, ואז התרופות והניתוחים עולים המון כסף, וזה פוגע בכל אלה שלא מעשנים, כי הם צריכים לשלם יותר מס בריאות, יותר מס לקופת החולים. אז כלומר, אתה יודע, בלי להיכנס בכלל לוויכוח הזה, אבל זה, הם עולים כסף, אז שישלמו. זה הרציונל.
נכון, ובוא נשים עוד כמה כוכביות, ונגיד, כמו האזהרות שמופיעות על קופסאות הסיגריות, ונאמר, האישון כמובן הוא מסוכן לבריאות, והוא גורם למחלות וסרטן ועוד ועוד.
ואנחנו נגד, למרות שאנחנו חוטאים בזה מדי פעם, לא?
נכון, כן.
כן.
עכשיו בואו נדבר על המס הזה, טוב?
כן.
ואנשים כותבים לנו, והם מבקשים שנדבר על זה, ואתה יודע מה? אני כן רוצה לנסות לפשט את כל הסיפור הזה של המס על הסיגריות. הוא בין הראשונים, כמובן, שעולים בכל פעם שצריך להוסיף כסף לקופה הציבורית שנכנסת לגירעון. משרד האוצר מעריך שהמס שהוטל על הסיגריות לפני, לדעתי זה היה לפני כשבועיים, משהו כזה, יוסיף לקופת המדינה כ-400 מיליון שקלים. איפה הבעיה שלי פה?
איפה?
שאת המס הזה, שלא כמו בזמנו, אתה זוכר שהטילו מס על הכלים החד פעמיים?
כן.
ואמרו לנו שהמטרה היא שלא לגבות את המס הזה? לא, 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 אמרו לנו, אנחנו לא רוצים את המס הזה, אנחנו רוצים פשוט תפסיקו להשתמש.
כן, כן, לצמצם את השימוש.
בדיוק, פשוט זה מס שהמדינה לא רוצה.
אבל זה קשקוש.
אז לא משנה, זה מה שאמרו לנו אז, אוקיי?
היה גם את המס על הסוכר, לא?
נכון, נכון, וגם המדינה אומרת, אנחנו רוצים לחנך לבריאות, בסדר, לגיטימי, לא רוצים את המס הזה. פה הם לא אומרים לנו שהם לא רוצים את המס הזה.
מה זאת אומרת לא אומרים?
הם אומרים שזה כסף שהמדינה צריכה, והיא מצהירה שהיא רוצה, והיא נוקבת במספר הזה של 400 מיליון, ולא נאמר אחרת.
היה חסר לך החצי משפט האחרון של, אנחנו ממש לא רוצים את המס הזה.
לא, היה חסר לי עוד דבר.
אז זהו, בחייך, לא היינו מאמינים להם בכל
מקרה. אז אני רוצה להגיד לך, אני אגיד לך משהו אחר. אני גם שואל את עצמי עוד שאלה. האם המטרה שלכם, משרד האוצר, לגרום לאנשים להפסיק לעשן? כי אם כן, אז הייתי מצפה שהכסף הזה, כן. צבא, במיוחד, יש כספים שצובעים אותם, אתה יודע מה זה, נכון?
כן, כסף צבוע.
נכון.
כל שקל של מס שיכנס, שישלמו עליו המאשנים, ילך למחקר נגד סרטן,
להילחם בתופעת האישות, תקרא לזה איך שתקרא.
כן, אוקיי.
אבל הכסף הזה הוא לא כסף צבוע.
הוא בא לסגור את הבור
בגרון. הוא כסף שיגיע להוצאות השוטפות. ואם ככה, צודק אותו מאזין, גם שכותב לנו מדוע דווקא הוא צריך לממן את הגירעון.
כתב לנו לוואטסאפ, נגיד, אנחנו מזמינים גם אתכם לכתוב לוואטסאפ שלנו.
הוא כותב, אני מסייע לממן את הגירעון הזה, או לסגור את הגירעון הזה, אבל הכסף הזה לא יסייע לו להפסיק לעשן. עכשיו בוא נניח, יאיר, שהמס הזה עובד, וכל המעשנים במדינה יחליטו להפסיק לעשן, אוקיי? זה בתיאוריה, אוקיי? במקרה כזה, משרד האוצר יאלץ למצוא מקורות תקציביים חלופיים. ומכיוון שמשרד האוצר לא הכניס את האפשרות הזאת לדברי ההסבר להעלאת המס, אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולהעריך שהמס הזה, כן, די בונים שם על הכסף הזה שייכנס, גם ייכנס.
זאת אומרת, אין להם באמת אינטרס שאנשים יפסיקו לעשן, כי הם צריכים בעצם את הכסף.
אני בטוח שהם כן רוצים שאנשים יפסיקו לעשן, אבל הם לא בונים, זאת אומרת, בחישובים שלהם, הם לא לוקחים את זה בחשבון. בואו נצרף את דנה פרוסט, כי אין לנו הרבה זמן, אנחנו חייבים להתקדם.
שלום דנה פרוסט.
היא מנהלת מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן. שלום.
אהלן.
היי, שלום לכם. אני אשמח להצטרף לדיון ולהוסיף לכם ככה עוד מידע, אם זה בסדר.
כן, כן. בוודאי.
יאללה, יופי. אז אני חייבת להגיד, בדיונים עצמם בעצם ראה גם את עמדת משרד הבריאות, שאותה אתם לא הזכרתם. ובסופו של דבר, משרד הבריאות תמך לחלוטין בצעדים של משרד האוצר, כי הוא מבין שהעלאה במיסוי יכולה לתרום להפחתת שיעורי העישון.
כן, יש לכם מחקרים שמראים, יש לכם מחקרים שמראים שהמס הזה, ככל שהוא יהיה יקר יותר, הוא מפחית את מספר המעשנים?
קודם כל, אתה יודע, ישראל היא לא איזה פנינה ייחודית בעולם. ויש אמנה שבעצם מונה את כל הצעדים להפחתת שיעורי העישון. אחד הצעדים הנחקרים ביותר, היעילים ביותר והבולטים ביותר, זה העלאת מיסוי. ויתרה מזאת, בעצם העלאת המיסוי טובה יותר על אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך, ועל צעירים ובני נוער. כך שבעצם מבחינתנו, הצעד הטוב ביותר, אני מדבר מבחינתנו, מבחינת המדינה, לא רק האגודה למלחמה בסרטן, מבחינתנו להפחתת שיעורי העישון.
אגב, כותבת לנו חברה מסחרית, על אנקר, אתם מכירה אותה ודאי, היא כותבת לנו, העלאת המיסים לא מסייעת. זה מה שהם כותבים. אני...
יש להם גישה אחרת, הם עובדים על הראש.
לא, יכול מאוד להיות, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. הכסף הזה, 400 מיליון שקל האלה, הוא הולך למלחמה?
אני הייתי שמחה שזה יהיה צבוע, בדיוק.
הוא לא, הוא לא, נכון? הוא לא, אבל...
גם אנחנו באגודה היינו שמחים שהכסף הזה יוקם בעזרתו.
יהיה צבוע, כן.
בדיוק, יהיה צבוע.
יש בזה גם מסר.
בדיוק, בוודאי, בוודאי. אבל אני חייבת להגיד שעצם העלאת המיסוי, גם אם הכספים לא מגיעים אחר כך לטובת המניעת עישון, שזה חבל מבחינתנו, עצם העלאת המיסוי נחקרה והוכחה בעולם.
תני לנו דוגמאות. איפה שיעורי המעשנים ירדו בגלל העלאת המס? באיזו מדינה זה קרה?
אז אפשר לראות את בניו יורק. בניו יורק הייתה העלאה של המיסוי.
כן.
ובעקבות העלאת המיסוי, אתה יודע, זה לא משהו שקורה תוך חודש. בעקבות העלאת המיסוי הייתה ירידה בשיעורי העישון.
איזו ירידה?
ירידה משמעותית בשיעורי העישון.
תגידי, אבל למשל המס על הסוכר, אני פשוט לא זוכר, עסקנו בזה הרבה, אני לא זוכר מה הייתה השורה התחתונה. קנו פחות משקאות ממותקים כשהעלו את המס על הסוכר?
אני חושבת שכשאנחנו מתייחסים לצעד, אז לפעמים, אתה יודע, בחודשים הראשונים, לא תמיד אתה רואה את
ההשפעה.
אני יכולה להגיד, גם על המס, על מוצרי העישון, זה לא שהציפייה שלנו שמחר בבוקר אנחנו נקום, וכל האנשים שמעשנים יבואו ויגיד, חבר'ה, זה יקר לנו מדי, אנחנו לא מעשנים. אבל אנחנו יודעים היטב שמחיר משפיע על בני נוער וצעירים. ובסופו של דבר, אדם מבוגר, סיגר זה מוצר מאוד ממכר, אדם מבוגר, בין 50, 60 שמעשן, ההמלצה היא באמת לנסות להפסיק לעשן באמצעות כל מיני תוכניות שקופות החולים מציעות. אבל הרעיון הוא באמת לייצר איזה סף, איזה חומה.
עבור הדור הצעיר. כלומר, אלה שעכשיו כבר מעשנים, את אומרת, צריך כמובן לטפל וצריך לסייע, אבל כדי לא להכניס את הדור הצעיר, אז זו המטרה.
נכון, נכון, אני חושבת שזאת...
אבל אנחנו כן רוצים שהכסף הזה כן יהיה צבוע. אני חושב שזה כן חשוב, גם במקרת המסר, זה כל כך חשוב, כי אז באמת, זה
מגביר את ה... תראה, אני חייבת לומר לך שזה לא רק מבחינת המסר, זה גם מבחינת היעילות והדרך והאפשרות של פעולה שהיא פעולה טובה ומתוקצבת למניעת עישון. כי בסופו של דבר, ברגע שיש יחידה גדולה במשרד הבריאות שהיא מתוקצבת, שיכולה לעשות מחקר, שיכולה לעשות הסברה, שיש בה כוח אדם שיכול לעשות את כל העבודה הזאת, כוח אדם שהוא יהודי לצורך העניין, אז בוודאי שהעבודה תהיה טובה יותר.
דנה פרוס, מנהלת מחלקת ההסברה, מידע וקידום הבריאות באגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה לכם.
אורן פולק, תודה רבה.
תודה.
דיווחי תנועה. בדרך החוף צפונה יש עומס תנועה מחלף יצחק רבין עד מחלף גשר השלום. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד רוקח ודרומה מרוקח עד דוב הוז. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור עם הדיווח משוקי הכספים. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק, עורך התוכנית בהפקה נוגה אורטל, על הביצוע הטכני יוסי תנורי, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף strudelkan.org.il. עכשיו יש לנו גם וואטסאפ, אתם יודעים, 050-693-7701, סיפורים צרכניים, אבל לא צרכניות, תרגישו חופשי. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, בשורות טובות, אמן, אנחנו כאן, ביי.